ברוכים הבאים לעוד ניתוח מעמיק. קיבלנו לידינו מדריך שנקרא קריפטו מ-0 ל-100, והוא מעלה שאלה שכאילו מטרידה היום המון אנשים.
לגמרי.
האם אנחנו באמת עדים פה למהפכה פיננסית אמיתית, כזאת שתשנה איך שאנחנו חושבים על כסף?
או שזה פשוט קזינו דיגיטלי מאוד משוכלל.
בדיוק. והמשימה שלנו היום היא לזקק את התשובות מהמדריך הזה, ולנסות להבין איפה עובר הגבול.
נכון. והמסר המרכזי שעובר כחוט השני במדריך הוא לא איך להתעשר מהר, אלא יותר איך לעבור ממצב של צרכנים פסיביים במערכת הפיננסית
למצב של בעלים.
בדיוק. בעלים אקטיביים ואחראים על הנכסים שלנו. המדריך טוען שהיכולת הזאת להעביר ערך בלי מטווחים כמו בנקים זה שינוי יסודי.
אבל הוא גם מדגיש שעם הכוח הזה בא אחריות.
אחריות עצומה. והצעד הראשון והכי חשוב הוא פשוט ללמוד. אוקיי, אז בוא נתחיל מהמנוע של כל הסיפור הזה. המילה שכולם שמעו, אבל לא כולם מבינים עד הסוף. בלוקצ'יין.
כן. המדריך משתמש באנלוגיה של מחברת דיגיטלית משותפת. כל דף הוא בלוק, רשימת עסקאות. כשדף מתמלא, הוא ננעל ומשורשר לקודם. אבל מה זה אומר ננעל? מה מונע ממני להיכנס ולשנות שם איזה מספר?
ופה נמצא כל הקסם, שהוא בעצם ביזור.
אוקיי.
זה לא מחברת אחת שיושבת בכספת של בנק. עותקים של המחברת הזאת נמצאים על אלפי מחשבים בכל רחבי העולם. בו זמנית.
כלומר, כדי לשנות משהו?
כדי לשנות עסקה שכבר נרשמה, את לא צריכה לפרוץ למחשב אחד. את צריכה לפרוץ בו זמנית ליותר מ-51% מהמחשבים ברשת, ולשנות את הרישום אצל כולם באותו רגע בדיוק.
שזה נשמע?
בלתי אפשרי.
המדריך מסביר שבמקרה של ביטקוין, זה דורש כוח מחשוב אדיר, בעלות של מיליארדי דולרים. זה הופך את המשימה לכמעט בלתי אפשרית.
אוקיי, זה מעניין. אז ההבטחה נובעת מהשקיפות ומהעובדה שכולם רואים הכל. אבל זה גם מוסיף עוד רובד של מורכבות. המדריך מציין שהסיכון הזה של השתלטות 51%,
כן,
אולי הוא תיאורטי בביטקוין, אבל הוא איום ממשי על מטבעות קטנים יותר. כאלה שאין להם רשת מספיק גדולה. נכון מאוד.
כלומר, לא כל הבלוקצ'יינים נולדו שווים מבחינת אבטחה.
בדיוק. וזה מדגיש עיקרון חשוב בקריפטו. האבטחה היא לא רק פונקציה של קוד מתוחכם, היא פונקציה של עוצמת הרשת והקהילה שמפעילה אותה. ככל שהרשת גדולה ומבוזרת יותר, כך היא בטוחה יותר.
ממש ככה.
טוב, אז אחרי שהבנו את התשתית, המדריך מתמקד בשני שחקנים מרכזיים. ביטקוין ואתריום. והשאלה הראשונה שקופצת לי לראש היא, למה צריך שניים? למה אחד לא מספיק?
כי הם משרתים מטרות שונות לגמרי. המדריך מציג אותם כשתי פילוסופיות שונות. הביטקוין, הראשון, מתואר כזהב דיגיטלי.
בגלל שהוא מוגבל בכמות?
לא רק. נכון, הכמות שלו מוגבלת ל-21 מיליון מטבעות, אבל אם חושבים על זה ברובד עמוק יותר, בעולם שבו בנקים מרכזיים יכולים להדפיס כסף בלי הגבלה, הביטקוין הוא סוג של הצעה פילוסופית.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שזו מערכת עם חוקים קבועים ומוסכמים מראש, שאף גורם יחיד לא יכול לשנות. הוא נועד להיות עוגן של יציבות בעולם פיננסי כאוטי. רגע, אז אם אני מבינה נכון, ביטקוין הוא כמו מוצר מוגמר. הוא דיגיטלי, נדיר ונועד לשמור על ערך. אז מה זה אתריום? אם ביטקוין הוא זהב, אתריום הוא מה?
האנלוגיה הכי טובה שהמדריך מציע היא שאם ביטקוין הוא זהב, אתריום הוא מחשב עולמי, או מערכת הפעלה פיננסית. הוא לא נועד רק להיות מאגר ערך, אלא פלטפורמה שאפשר לבנות עליה דברים. זה מתאפשר בזכות חוזים חכמים.
שזה בעצם קוד.
בדיוק. זה קוד שרץ על הבלוקצ'יין ומבצע פעולות באופן אוטומטי. ועל התשתית הזו בונים היום עולמות שלמים של מימון מבוזר, משחקים, NFTs.
אבל יש בטח איזה אבל. יש אבל חשוב שהמדריך מציין. הגמישות הזו באה עם אתגרים. אתריום הוא מתחרב, מתמודדים כל הזמן עם מה שנקרא הטרילמה של הבלוקצ'יין. איך להיות גם מבוזר, גם מובטח וגם מהיר וזול. ולמצוא את האיזון הנכון זה האתגר.
זה האתגר הטכנולוגיה הכי גדול בתחום כרגע.
אוקיי, אז יש לי זהב דיגיטלי וחלק ממחשב עולמי. נשמע מדהים. אבל המחשבה הראשונה שרצה לי בראש היא, איך אני שומרת על זה? כל הזמן שומעים סיפורים מחרידים על אנשים שאיבדו הכל.
כן.
מה המדריך אומר שהוא כלל הברזל כדי לא להפוך לאחד מהסיפורים האלה? המדריך חוזר שוב ושוב על מנטרה אחת, שהיא אולי הדבר הכי חשוב להבין בכל התחום הזה. Not your keys, not your coins. אם המפתחות לא אצלי, המטבעות לא שלי.
בדיוק. אם המפתחות הפרטיים לא בשליטתך, המטבעות לא באמת שלך. כשאת מחזיקה קריפטו בבורסה, את בעצם סומכת על הבורסה שתשמור לך על הכסף.
אבל אם הבורסה נפרצת...
או פושטת רגל, הכסף שלך עלול להיעלם. בעלות אמיתית פירושה שהמפתחות אצלך.
אבל זה נשמע לי מפחיד. אנחנו רגילים לבנקים שמחזירים לנו כסף, אם גונבים לנו את האשראי, למערכות שמאפשרות לשחזר סיסמה. המדריך בעצם אומר שצריך לוותר על כל רשת הביטחון הזאת?
נכון.
זה טרייד-אוף שרוב האנשים בכלל מוכנים לעשות?
זו שאלה מצוינת, וזו בדיוק הנקודה. זו קפיצת מדרגה בתפיסה של אחריות אישית. המדריך לא מייפה את זה. ומבהיר, הכוח המוחלט על הכסף שלך בא עם אחריות מוחלטת. אז איך מנהלים את האחריות הזאת? צריך להבין את ההבדל בין סוגי הארנקים. הוא משתמש באנלוגיה יפה. ארנק חם, שזו אפליקציה בטלפון, הוא כמו המזומן שיש לך בכיס. נוח ליום-יום, אבל פגיע. והאלטרנטיבה היא ארנק קר.
בדיוק. ארנק הקר זה התקן חומרה פיזי, נראה כמו דיסק-און-קי. הוא כמו מטילי זהב בכספת בשוויץ. פחות נגיש, אבל לאין שיעור יותר בטוח. הכלל הוא לא להסתובב עם כל החסכונות שלך בכיס.
והחלק הכי מלחיץ שקראתי במדריך הוא על הגיבוי. מה שנקרא ביטוי הזרע, או seed phrase.
כן.
זה נשמע כמו משהו מסרט ריגול.
זה בדיוק זה. זה רצף של 12 או 24 מילים, שהוא בעצם מפתח המאסטר לכל הכספת הדיגיטלית שלך. וזה לא כמו סיסמה שאפשר לאפס.
אם איבדתי את זה? אם איבדת את הדף שכתבת עליו את המילים האלה, זה כמו להפיל את המפתח היחיד לכספת לקרקעית האוקיינוס. הכספת עדיין שם, הכסף עדיין שם.
אבל הוא נעול לנצח, ואין שירות לקוחות, אין למי להתקשר. ההוראות במדריך חד משמעיות. כותבים על נייר, לא מצלמים, לא שומרים בענן, ושמים במקום פיזי בטוח. זו המשמעות של להיות הבנק של עצמך.
טוב, אחרי שהוחצת אותנו קצת, בוא נדבר על איך בכלל מתחילים את התהליך הזה בלי להישרף מהתנודתיות המטורפת של השוק. מה האסטרטגיה שהמדריך מציע?
המדריך מציע גישה שמטרתה העיקרית היא לנטרל את הרגש מההשקעה. קוראים לה DCA או מיצוע עלויות.
אוקיי.
במקום לנסות לנחש מתי השוק בתחתית ומתי בסי, שזו משימה בלתי אפשרית, פשוט קונים סכום קבוע בזמנים קבועים. למשל, 200 שקל כל יום ראשון בבוקר. לא משנה מה המחיר.
זה נשמע הגיוני בתיאוריה, אבל זה דורש משמעת ברזל. מה עם הגורם האנושי? כשהשוק קורס, כשהחדשות צועקות שהקריפטו מת...
וכולם בפאניקה.
כן, והשווי של התיק שלך צונח ב-50%. זה ריאלי לצפות ממשקיע מתחיל להמשיך לקנות באדישות כל שבוע?
וזו בדיוק הסיבה שהמדליך מציג את ה-DCA והחודל, שזה פשוט לקנות ולהחזיק לטווח ארוך, לא רק כאסטרטגיות פיננסיות, אלא ככלים פסיכולוגיים.
כדי להגן עלינו מעצמנו, בדיוק. הוא מביא נתון מדהים, כ-90% מהסוחרים היומיים מפסידים כסף. למה? כי התנודתיות הזו היא מגרש משחקים להטיות הכי גרועות שלנו. הפחד להמחיץ, הפומו, שגורם לנו לקנות בסי, והפאניקה, שגורמת לנו למכור בהפסד בתחתית.
נכון. DCA מכריח אותך לקנות יותר מטבעות כשהמחיר נמוך, ופחות כשהוא גבוה. ובטווח הארוך זה בדרך כלל מוביל למחיר ממוצע טוב יותר, ובעיקר לשקט נפשי.
הבנתי. אז זה בעצם להפוך את ההשקעה לתהליך אוטומטי ומשעמם, כדי לא ליפול בפח של הריגושים.
לגמרי.
המדריך נוגע גם בתחומים היותר פראיים, כמו DeFi ו-NFTs. זה מרגיש ששם באמת קורה אקשן? איפה שהמהפכה באה לידי ביטוי?
נכון. אם ביטקוין ואתריום הם התשתיות, אז DeFi או מימון מבוזר זה מה שבונים עליהן. המדריך מתאר את זה ככה. דמייני את כל השירותים שהבנק שלך מציע. הלוואות, פקדונות, אמרות מתח, אבל בלי הבנק. הכל קורה דרך קוד, דרך אותם חוזים חכמים באופן שקוף ופתוח לכולם.
רגע, אתה אומר שאני יכולה להיות הבנק של עצמי, להלוות את הכסף שלי ישירות למישהו אחר ולקבל על זה ריבית בלי מתווך. איך זה עובד תכלס ומה הקאץ'?
בהחלט יש קאץ'. הקאץ' הוא שהסיכון עובר כולו אלייך. אין ביטוח פקדונות. הסיכונים העיקריים שהמדריך מצביע עליהם הם שניים. הראשון זה באגים בקוד. הקוד הוא החוק.
בדיוק. גם אם הקוד פגום.
אקרים מנצלים פרצות כאלה כדי לרוקן קופות שלמות. הסיכון השני הוא מה שנקרא משיכת שטיח, רג פול, שמפתחים של פרויקט פשוט נעלמים עם כל הכסף.
המערב הפרוע.
לגמרי. זה תחום מרתק עם פוטנציאל אדיר, אבל עם סיכון גבוה בהתאם. זה לא המקום להתחיל בו.
ומה לגבי NFTs? אנחנו שומעים על תמונות של קופים שנמכרות במיליונים. המדריך עוזר להבין מה באמת קורה שם?
הוא מנסה להסביר את הרעיון שמאחורי ההייפ. NFT הוא לא התמונה עצמה.
אלא תעודת הבעלות.
בדיוק. זו תעודת בעלות דיגיטלית, חתומה וייחודית על הבלוקצ'יין, שמוכיחה שאת הבעלים של נכס דיגיטלי מסוים. זה יכול להיות אמנות, אבל זה יכול להיות גם כרטיס להופעה, או חרב במשחק מחשב. הטכנולוגיה מאפשרת בפעם הראשונה בעלות דיגיטלית אמיתית.
אבל רובם כנראה יאבדו את ערכם.
כנראה שכן. אבל הטכנולוגיה עצמה, היכולת להוכיח בעלות, כנראה תישאר.
וכמובן, אחרי כל המסע הזה בעולם הדיגיטלי, המדריך מחזיר אותנו לקרקע המציאות.
איש המס תמיד מגיע בסוף.
כן, החלק הפחות זוהר. איך מדינת ישראל מתייחסת לכל הסיפור הזה?
המדריך מאוד ברור בנקודה הזו. בישראל, קריפטו מוגדר כנכס, בדיוק כמו דירה או מניה.
מה שאומר?
מס רווחי הון.
נכון.
יש חובת דיווח ותשלום מס על רווחים. וחשוב להבין, כל מכירה של קריפטו לשקלים, או אפילו אמרה ממטבע אחד לאחר, מביטקוין לאיתריום למשל, זה אירוע מס.
והמס הוא 25%?
25% למשקיע פרטי. כן. המדריך מדגיש שאי דיווח זו עבירה פלילית, וההמלצה הגורפת היא פשוט לעזר ברואה חשבון שמתמחה בתחום.
כדי לעשות סדר, מעניקה לך שליטה וריבונות על הנכסים שלך. מצד שני...
מערכת בלתי סכלנית, מלאה בסיכונים, הונאות ואחריות אישית עצומה.
לגמרי. המסר הוא לא בואו להתעשר, אלא בואו תלמדו.
להיזהר מהפורמו ולהשקיע רק מה שאפשר להרשות לעצמנו להפסיד.
בדיוק. והכלל האולטימטילי, המסקנה הסופית של המדריך כולו, מסתכמת בארבע אותיות. D-Y-O-R. Do your own research.
תמיד תעשו את המחקר שלכם בעצמכם. אל תסמכו על טיפים בטיקטוק או על הבטחות לרווח קל. התחילו בקטן, תתנסו בסכומים זניחים, תלמדו תוך כדי תנועה, ותבינו שזה מרתון, לא ספרינט.
וזה משאיר אותנו עם מחשבה אחת לסיום. המדריך התמקד בהיבט האישי, איך להשקיע, איך לשמור על הכסף, אבל אם נרחיב את המבט לרגע, עולה שאלה גדולה בהרבה.
נכון.
אם הטכנולוגיה הזו, שמאפשרת לאנשים להיות הבנק של עצמם ולפעול מחוץ למערכת המסורתית, אם היא אכן תצליח ותהפוך לחלק מרכזי בכלכלה, מה זה אומר על הכוח של ממשלות ובנקים מרכזיים? מהי המשמעות האמיתית של ריבונות כלכלית בעולם כזה?
זו כבר שאלה ש...
שכל אחד מאיתנו יצטרך לחשוב עליה.